על הדבר המיוחד שיש ביום הזה, יש אחד מהם, לא, זה לא יעזור בזה. במהר"ל ישנם שני פירושים. אחד מייחס את זה לסדר הספירה, ואחד מייחס את זה לתאריך של החודש. אז כך, סדר הספירה מחייב שיש הספירה כאילו מתחלקת לשניים. זה פירוש אחד שמייחד את היום הזה כיום מיוחד ושונה מיתר ימי הספירה. בפירוש השני כתוב במהר"ל שזה מתייחס לימי החודש. זאת אומרת, פשוט לתאריך. התאריך הוא י"ח אייר. אייר, כך אומר המהר"ל, אייר בגימטריה אורך, וכשמגיע היום הזה באייר, אז הצירוף הוא אורך חי. אז הדבר הזה מביא לאריכות ימים. זאת אומרת, לכן פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות ביום הזה, כי היום הזה הוא יום של אורך ימים. אורך חי. חיים ארוכים. בכל אופן, המשמעות הפשוטה בכל מקום כשמדברים על הנושא הזה, אז המשמעות הפשוטה היא שזה קשור לספירה בדווקא. המהר"ל מביא לכאן גורם אחר, שזה משהו שזה בכלל לא שייך לספירה, זה שייך לימי החודש, פשוט לתאריך. אז היום הזה הוא לא יום שמייחסים אותו לעומר, אלא, כן, זה יום ש... יש בו עניין מיוחד מצד התאריך, כמו יתר המועדים שעניינם התאריך. זה כנראה מסתבר שזה לא סתם גימטריה, זה לא גימטריה באלמה, סתם, אורך, חי. עניינו של החודש הוא כמה מילים, בכמה מילים לבאר את המימד של האורך והמימד של הרוחב. בפסוק כתוב ארוכה מארץ מידה, מידה זה ממתת, ורחבה מני ים זה 50. אז מידת אורך שייכת לארץ, מידת רוחב שייכת לים. מידת אורך, עניינה אורך, עניינה, אורך זה מנקודה אחת בחלל לנקודה אחרת בחלל. אורך זהו קו שעובר מנקודה אחת לנקודה אחרת, מנקודה לנקודה. אז המרחק ביניהם זה אורך. רוחב זאת ההתפרסות של מקום אחד או של מציאות אחת. כשהמקום, המקום הזה עצמו, אז כשאני לא מדבר פה, אורך, כשמדברים על אורך, אז מדברים מאיזשהו מקום לאיזשהו מקום. כשמדברים על רוחב, זה נקרא כמה הדבר הזה משתרע, כמה הדבר הזה מתפרס, כמה הדבר הזה גדול, כמה אפשר... כמה אפשר להתרווח פה? צר ורחב. הארץ יש בה חילוקי מקומות. יש מקום זה ויש מקום זה. הארץ עניינה, כל מקום ומקום זה מקום אחר, מקום שונה. הים אין בו חילוקי מקומות. כל הים כולו נחשב מקום אחד. אין שם חילוקי מקומות כי אין הבדל. כן. כל הים כולו הוא. באותה מידה לא מקום. כל הים כולו. זה נחשב מקום אחד. אין שם חילוקי מקומות. מצד הים אין שום הבדל בין המקום הזה למקום הזה. ההבדלים הם רק במרחקים ליבשה. אבל מצד הים עצמו, אז אין הבדלי מקומות. לכן הים זה דבר שהוא מתפרס. זה דבר שהוא מסתרע. רחבה מן ים. רחבה מן ים. ארוכה מארץ מידה. מידות אורך הן קיימות, נמצאות בארץ. הים, אז בעצם עניינו, כן. כמובן יש גם אורך בים, אבל כל זה, זה יחסית ליבשה. דהיינו מחוף לחוף, כשמודדים, כן. מרחקים מחוף לחוף. אבל הים עצמו, אילו הוא היה, הוא לבדו, רק הים. אז אין בו חילוקי מקומות. ים כולו מקום אחד. רק המקום הזה הוא רחב מאוד. אבל מידות אורך אין, משום שאין שם נקודת מקום כזאת ונקודת מקום, כן. אין נקודת מוצא ונקודת יעד בים עצמו, כולו מקום אחד. אורך אורך זה נקרא הדרך אל. מה שנקרא בלשון חז"ל, סרטיה ופלטיה. סרטיה זו דרך, דרך שהולכת אל איזשהו מקום. פלטיה זה רחובה של עיר. מה שנקרא, כשהגענו לעיר, אז הפלטיה היא מקום רחב, שוק, ששם נמצאים הרבה אנשים, מתכנסים הרבה אנשים, נמצאים שם. זה מקום לרבים. הדרך היא דרך לרבים, רבים הולכים בה, צועדים בה. סרטיה ופלטיה אלה דוגמאות לאורך ורוחב. זה מידות אורך ומידות רוחב. באופן ארוכה מארץ מידה, הכוונה הארץ, הארץ היא ממתת. זה הארץ, מידה, מידה, מידה זה ממתת. ים נחשב לדבר שהוא מעבר למידה. על הים, זה נקרא בלשון חז"ל מים שאין להם סוף. הים הוא כאילו מצד עצמו הוא בלי מידה. הים לא חלה, על, הים כשלעצמו אני אומר, על הים לא חלה מדידה. הים לא נמדד. הים הוא מים שאין להם סוף. שוב, כן. בוודאי שיש סוף, אבל הסוף נמצא בחופים. הים כשלעצמו, הוא מצד עצמו. העובדה שהים היה שוטף את כל העולם כולו, אילו היה מתאפשר לו. הים היה שוטף את העולם כולו. מה שמגביל אותו זה מה שכתוב בפסוק. אשר שמתי חול גבול לים. גבול שמת בל יעבורון בל ישובון לחסות הארץ. אז הם מצד עצמם רוצים, הגלים כולם רוצים לחסות את הארץ. רוצים לשטוף את העולם. לשטוף את העולם, לחסות את כל הארץ. אבל הגבול שהונח, הגבול שהוא שם עליהם, גבול שמת, הגבול הוא לא מיני ובי. הגבול הוא לא מהם עצמם, אלא הגבול הוא משהו אחר, משהו שמגביל אותם. הם כשלעצמם הם מים שאין להם סוף. מים בלי גבול. כך שאנחנו רואים בפסוק, אילו שתי עמידות. יש מידה אחת שנקראת מידה, מידה, וזה ממתת. עד ממתת זה מגיע. מידה מגיעה עד ממתת. כשזה מגיע לנון, כשזה מגיע לים, כשזה מגיע לחמישים, אז כשזה מגיע לחמישים, זה כבר לא מידה. זה כבר משהו שהוא בלי מידה. באותו אופן. כך אנחנו צריכים את ה... כך צריך להבין את הספירה. חודש אייר הוא חודש שהוא המעבר בין ניסן, שכל החודש כולו שייך ליציאת מצרים. כמו שכתוב בפירוש בכמה וכמה פסוקים, כל חודש ניסן כולו שייך ליציאת מצרים. ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך. זה דבר ששייך לכל החודש. היינו, יציאת מצרים שייכת לכל החודש כולו. מתן תורה מתחיל מבחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה, אומר רש"י, כך כתוב בגמרא, בראש חודש. היינו, מקצה, מסוף חודש ניסן, עד תחילת חודש סיוון, אז שם נמצא חודש אייר. חודש אייר זה נקרא החודש שמתפרס, מסתרע, מיציאת מצרים עד מתן תורה. לכן החודש הזה נקרא אורך, משום שהוא בעצם אורך. זה חודש שהוא מגיע מי והולך אל. דהיינו, הוא נושק לחודש ניסן שהוא כולו יציאת מצרים. עד גבול אייר זה יציאת מצרים, מגבול אייר זה מתן תורה. אייר עצמו הוא מיציאת מצרים עד מתן תורה. מכיוון שכל הספירה כולה הולכת, כל הספירה כולה הולכת מיציאת מצרים עד לאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת אומרת, הספירה כולה היא להביא אותנו מיציאת מצרים לתורה שיוצאת, לתורה שמתגלה מיציאת מצרים. יציאת מצרים עצמה, משם התחלנו, ואנחנו מגיעים עד לתורה שנתגלתה מתוך יציאת מצרים. עשרת הדיברות מתחילות, הדיברה הראשונה היא, אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני הוא זה שהוצאתי אותך מארץ מצרים. עד עכשיו ידעת את יציאת מצרים. כעת אתה שומע שאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. היינו, יציאת מצרים היא התורה. אותה יציאת מצרים שעברת, זה תורה. היא מגלה, כן, יציאת מצרים היא הגילוי של תורה. הספירה, כן, הספירה נמתחת, הספירה הולכת מיציאת מצרים עד לגילוי, עד לגילוי של של התורה, כמו שאמרנו, של התורה שיוצאת מיציאת מצרים. המוצא זה חודש ניסן, היעד, זאת אומרת, תחילת מתן תורה, זה מבחודש השלישי, ביום הזה באו מדבר סיני, אז התחיל מתן, זאת תחילת מתן תורה, וכל חודש ניסן נחשב לחודש של יציאת מצרים. המעבר מזה לזה, זה מעבר של אורך, זה חודש אייר. היינו חודש אייר עניינו, עניינו, החיבור של יציאת מצרים לתורה של יציאת מצרים. לכן חודש אייר שייך עדיין. חודש אייר עדיין יש לו קשר ליציאת מצרים. מי שלא יקריב פסח בניסן, יכול עוד להקריב פסח באייר. היינו, העובדה, כן, העובדה שאייר נקרא כך, והערך המספרי של המילה הזאת זה אורך, אז היא מתכוונת להגיד, כן, כי האייר הוא בעצם חודש של המעבר מיציאת מצרים אל התורה. יציאת מצרים נקראת הלידה של כנסת ישראל, של כלל ישראל. כמו שכתוב, זה פרשה שלמה בתורה שבכתב, בנבואת יחזקאל, כמו שידוע. זה נקרא ההולדת של כלל ישראל. הולדת, ומדובר פה על מצב של קטנות, מצב של ולד שנולד, תינוק שנולד. הספירה כולה היא המעבר מהקטנות, קטנות, מינקות לבגרות שלמה. היינו, פה מדובר על, כן, כל הספירה כולה היא בעצם, כן, יצירה של מציאות אחת. מדובר פה על יצירה של מציאות, צורת אדם שלמה. צורת אדם שעוברת מינקות, הרמז לזה זה מהעומר שהוא מאכל בהימה לשתי הלחם שזה מאכל אדם. העומר בסעורים שזה מאכל בהימה. דהיינו, המהלך מבהימה לאדם. מבהימה לאדם. זאת היצירה של אדם. היצירה הזאת היא דבר, זאת מידה שהיא קיימת בכל אדם פרטי. עיר פרא אדם ייוולד. האדם נולד כעיר, כפרא. כך נולד אדם. וחייב, האדם בחייב, חייב לקיים את מה שכלל ישראל קיים בספירה. בחייב הוא צריך לעבור מבהימה לאדם. כך, זהו הסדר. זאת צורת אדם. צורת אדם לא נוצרת מלכתחילה. צורת אדם נוצרת מלכתחילה בכוח של אדם, פרא אדם. אדם לא בצורה הנכונה. וצורת אדם צריכה, כן, להיות, כן, צורת אדם צריכה להיות מעוצבת, וזהו היעד, לזה צריכים להגיע. צורת אדם. נבאר. אם כך, אז זה דבר מוכרח, בהכרח, שהספירה חייבת להתחלק לשניים. הספירה עצמה חייבת להתחלק לשניים. דהיינו. זה מובן מאליו. הספירה, עצם עניינה זה תהליך. ובכל מקום שאנחנו מדברים על תהליך, אז יש כאן שני חלקים. יש התהליך שהולך אל, וההגעה לאותה נקודת יעד, שהיא לשם צריך להגיע. עד לספור, צריך לספור מי, עד. מיום אביאכם את עומר התנופה, עד ממוחרת השבת השביעית. ממוחרת השבת, עד ממוחרת השבת. אז ממילא, זה דבר מובן מאליו, שבספירה הזאת חייב להיות בעצם, זאת אומרת, בעצם הגדרת המושג. חייב להיות, הספירה חייבת, בספירה נכללים שני עניינים. המהלך ונקודת היעד. אלו שני עניינים. זה מהלך שמגיע אל נקודת יעד. אז נראה. ננסה קצת להיכנס לעניין. כבר הזכרנו את זה במשך השנים. פעם, אולי יותר מפעם. אבל העניין הוא כך. זה מושכל ראשון, זה יודע כל אחד. כן. שהאדם נברא, האדם נברא פה, נברא פה. והוא נברא בשתי יצירות. וייצר, כמו שכתוב. וייצר השם אלוקים את האדם. וייצר השם אלוקים, שני יהודים כתובים שם. וייצר בשני יהודים. יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא. שתי יצירות. זאת אומרת, צורת אדם כוללת יצירה פה ויצירה שם. יצירה בהיום לעשותם ויצירה במחר לקבל שכרם. אלו הם שתי היצירות של האדם. וייצר השם אלוקים את האדם. הזכרנו פה דבר דומה בשבוע שעבר. גם וייצר, זה בגימטריה עומר. כלומר, פה מדובר, כשאנחנו מדברים על העומר, ספירת העומר, העומר והספירה שיוצאת ממנו והולכת אל ה... אז הספירה שיוצאת ממנו היא ספירה שהיא כוללת בתוכה את היוד הראשונה של היצירה בעולם הזה, והיא כוללת בתוכה את היוד השנייה שהיא היצירה בעולם הבא. שבוע שעבר הזכרנו העומר בגימטריה יש. להנחיל אוהבי יש. ואוצרותיהם עמלה. יש. אמרנו, יש. זאת מציאות שלמה. זאת ישות שלמה. מציאות שלמה. יש. דבר נמצא, דבר קיים, דבר שישנו. יש. המציאות השלימה, כמו שחזל דורשים, אותה מציאות שלימה שחזל דורשים, חזל מבארים, יש זה יובל ושמיטה. יובל זה היוד של העולם הבא, ושמיטה זה היוד של העולם הזה. העולם הזה כאן, במילה יש, זה מתבטא בשין, כמו שאמרנו. אבל הישות של האדם היא כוללת את התהליך, את המהלך, את היום לעשותם, שזהו צורת האדם היום, ואת המחר לקבל שכרה, שזה גמר. צורת האדם השלימה כוללת את כל היש, גם את היום לעשותם וגם את המחר לקבל שכרה. באופן שהעומר הזה, כשדיברנו עליו, כן, אנחנו הרי עסוקים בו, העומר הזה כולל שני חלקי ספירה. חלק ספירה של השלמת היום לעשותה, חלק ספירה שהוא ההגעה וההשלמה של המחר לקבל שכרה. וכאן יש לנו את כל, זאת אומרת, את כללות היש, שלם. נראה. אנחנו אומרים בתפילת שחרית, בברכת יוצר, אז תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה לומר, טוב יצר כבוד לשמו. טוב יצר כבוד לשמו. מגלים לנו פה שכביכול בורא העולם בטובו, בטובו, דהיינו, הרצון הראשון של בריאת העולם זה רצון להיטיב. זה הרצון הראשון, זה הרצון הגבוה ביותר, העמוק ביותר, הפנימי ביותר, הרצון להיטיב. הרצון להיטיב איתנו, עולם חסד ייבנה. הרצון להשפיע עלינו טוב, במידה המקסימום אפשרי, טוב במידה הגבוהה ביותר. לשם כך, כמו שידוע, לשם כך, אז האדם צריך להיות בוחר, האדם צריך להרוויח את לחמו. כל מי שמקבל השפעה של טובה, מקבל השפעה של טובה רק משום רצונו הטוב של מישהו אחר, והטובה הזאת לא מגיעה לו. במילים אחרות, אין לו אותה, את הטובה הזאת. היא לא שלו. היא תלות ברצונו הטוב של מישהו אחר. זה דבר שיכול להמאיס את החיים. זה נקרא והיו חייך תלויים לך מנגד. טוב לו לאדם כשהוא מקבל טובה, שהטובה הזאת הוא יכול לטבוע אותה. הטובה הזאת מגיעה לו בדין. הטובה הזאת היא שלו. הוא נוטל את מה שמגיע לו. איך ייתכן שיהיה דבר כזה? כן? איך ייתכן שיהיה דבר כזה? שיגיע לנו משהו? איך תיתכן מציאות כזאת? שיגיע לנו משהו? שאנחנו נזכה במשהו בדין? זאת אומרת, יהיו חייבים לנו, מישהו יהיה חייב לנו משהו. איך זה ייתכן? איך זה אפשר? אז חז"ל מגלים לנו את עומק חסדו יתברך, את עומק החסד, את עומק וגודל החסד. החסד הנפלא, החסד הנורא, טוב יצר כבוד לשמו. כי יכול בורא העולם בגודל טובו, בטובו שהוא טוב בלי סוף, בלי גבול ובלי תכלית, בגודל טובו יצר מציאות שכביכול זקוקים לנו, צריכים אותנו. אנחנו מוסיפים משהו. אבל המציאות הזאת נוצרה בטובו, כביכול בורא העולם בטובו יצר את זה. כשאדם רוצה להיטיב עם מישהו, באמת, הטבה אמיתית, אז אם הוא ייתן לו בכל חודש סכום גבוה של כסף, אז זאת טובה ש תמאיס את החיים על המקבל. אם הוא רוצה באמת להיטיב איתו, אז הוא צריך לפתוח לו עסק, כדי שירוויח את לחמו. כן. כביכול בורא העולם פתח לנו עסק. פתח לנו עסק. נתן לנו אפשרות להרוויח. והמערכת הזאת, אותה מערכת שנקראת כבוד, זאת מערכת שכך התביע כביכול בורא העולם. בורא העולם יצר מציאות כזאת שלא לא תיתכן מציאות של כבוד, אלא אם יש בני אדם שמכבדים. כבוד זה דבר שמגיע תמיד מאחרים. מיני ובי אין כבוד. אדם כלפי עצמו אין לו שום עניין של כבוד. אין לו שום כבוד לא תופס פה, לא חל פה, באדם כלפי עצמו. המציאות של כבוד זה מערכת יחס שבין אדם לאחרים. אז כביכול בורא העולם ברא את האחרים שמהם יעלה כבודו, מהם יתגלה כבודו. כל זה נברא בשבילנו, כל זה נברא לצרכינו שלנו, כל זה בטובו הגדול. טוב יצר כבוד לשמו. אם אנחנו מבינים נכון, הכבוד זאת העבודה שלנו, הטוב זה השכר שלנו, הכבוד, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. אבל רק מכוחו של הכבוד אנחנו מקבלים שכר. זאת אומרת, רק מכוח הכבוד אנחנו מגיעים אל הטוב. אותו טוב שבורא העולם רצה להעניק לנו, להשפיע עלינו, לתת לנו. אותו טוב שבורא העולם רצה שיהיה לנו. אותו טוב מגיע אם אנחנו נקיים את הכבוד. אם על מנת כן, כמו שכתוב. כתוב, פרשת אמור. על מנת כן הוצאתי אתכם. כך כתוב בתורת כהנים, ברש"י, רש"י מביא את זה. על מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים. על מנת שתהיו מקדשים את שמי. כביכול בורא העולם ברא אותנו, יצר אותנו, עשה אותנו. אבל הוא ברא אותנו, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. מאיתנו צריך להגיע הכבוד. אנחנו צריכים להיות אלה שמקיימים את אותו עניין של כבוד שבורא העולם ברא אותו רק, אך ורק, כדי להיטיב איתנו. הוא עצמו לא זקוק לזה. הוא עשה את זה רק בשבילנו. אבל אחרי שהוא עשה את זה בשבילנו, אז זאת מציאות קיימת. והמציאות הזאת זקוקה לנו, כי בלעדינו היא תהיה חסרה. באופן שכשאנחנו מדברים על המכלול, מדברים על השלמות, מדברים על הכלל כולו, הכלל כולו הוא שורש הדבר, תחילת הדבר, המחשבה תחילה זה הטוב. הסוף מעשה זה הכבוד. והסוף מעשה הזה מביא אותנו למחשבה תחילה. כשאנחנו מקיימים את עניין הכבוד, אנחנו מגיעים להשיג את הטוב. כבוד ועוד טוב זה ממתת. כבוד זה 32, טוב זה 17, יחד זה ממתת ימי הספירה. כבוד וטוב. אחרי שנגמרת סוגיית הכבוד, מתחילה סוגיית הטוב. זאת אומרת, כשהצלחנו בזה, יסוד הדבר כתוב הרי במערל בנתיב התורה בפרק י' ב'. תלמידי רבי עקיבא מתו על שלא נהגו כבוד זה בזה. והם מתו רק למד בית ימים, מתוך ימי הספירה. מאז ואילך הם פסקו מלמות. אז אומר המערל, והדברים ברורים, שכתוב בעוד כמה מרבותינו, הדברים ברורים. משך הזמן שבו אנחנו מטפלים בעניין הכבוד, משך הזמן הזה תובע את אלבונו, אם מי שצריך להיות המכבד לא מקיים את זה. אז הזמן הזה, דהיינו חלק הספירה של עניין הכבוד, מתנקם בו. תובע ממנו את אלבונו. תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. פירוש, הם שגו במשהו, אין לנו מושג. מה הפירוש? לא נהגו כבוד זה בזה. ודאי שהם לא עברו על דברי תורה, ודאי שהם לא זלזלו חלילה. מה זאת אומרת? אבל הם לפי מעלתם, הם לפי דרגתם, הם לפי מה שהיה מבוקש מהם. הם היו צריכים להיות אילו, שעל ידם היה צריך להתגלות עומק כבודה של תורה באופן המלא ביותר. לכן בימים האלה שעניינם הספירה כדי, הספירה הזאת מכוונת, כן, לעניין הכבוד. ההכנה לאותה הכנה לקבלת התורה. ההכנה לקבלת התורה זה סוף התורה, אלו שני שמותיה של התורה. אין כבוד אל התורה ואין טוב אל התורה. התורה היא גם כבוד וגם טוב. ההכנה, הדרך, הספירה אל קבלת התורה, מחייבת את התיקון של עניין הכבוד, תיקון, העמדת עניין הכבוד על המקום הנכון. לשם כך האדם נברא. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, כמו שכבר הזכרנו. הכבוד. זאת ההתחלה, זהו היום לעשותה. הטוב, לשם אנחנו חייבים להגיע. זה היעד. זה היעד. זאת הייתה מחשבה תחילה, וזה גם צריך להיות סוף המעשה. בסוף המעשה אנחנו מגיעים למחשבה תחילה. אז אנחנו מגיעים אל הטוב. אבל הטוב יגיע רק אם נקיים את עניין הכבוד. כך שהספירה מתחלקת לשני חלקים, כמו שאמרנו. חלק אחד הוא היוד של היצירה בעולם הזה, שכאן המקום, בראנו לכבודו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. כאן הבריאה שעניינה הוא קיום הכבוד, העולם הבא זה עולם שכולו טוב. העולם הזה, הלוואי והיה כך, אבל הוא צריך להיות, עולם שכולו כבוד. כשהעולם הזה הוא עולם שכולו כבוד, אז מגיעים מיד לעולם שכולו טוב. זה במילים אחרות, זאת אומרת, עוד אופן לבטא את מה שאמרנו פה בשבוע שעבר. הכבוד והטוב זה היוד והשין של היש. המחשבה תחילה, דהיינו, היובל, זה מצב שכולו טוב. מצב שכולו חירות ממלאך המוות, חירות משיבוד מלכויות, חירות מיצר הרע, יובל, היובל האמיתי. אז כל אחד ואחד נמצא במקום האמיתי שלו. כל אחד נמצא, כן, באופן מלא עם עצמו. בשלמות. זה היוד. זה כנגד הטוב. השין. שזה, כמו שדיברנו, המערכת של העולם הזה. השין זה כנגד הכבוד. העומר הוא גם היש וגם הקיום של וייצר. שבעה עשר הימים האחרונים של הספירה, אלו הם הימים שבהם מתגלה הטוב. אחרי ספירת 32, כן, אחרי ספירת 32 ימים, 32 יום, אחרי ספירת 32 יום, שם צריכה הייתה, וכך נקבע בספירה, שם צריכה להיגמר, כן, סוגיית הכבוד. שם צריכה להיות מתוקנת סוגיית הכבוד. יש לנו נזכיר דבר בשם הגר"א. בגמרא כתוב שיט אלפי שנין קאי אלמה וחד חרוב. העולם עומד 6,000 שנה. והגמרא מחלקת את אותם 6,000 שנה, הגמרא מחלקת אותו, את ה-6,000 שנה אלה הגמרא מחלקת לשלושה. 2,000 תוהו, אלה הם 2,000 הראשונים של של הבריאה, שהבריאה הייתה עדיין תוהו. תוהו זה הכוונה. הרוב המכריע של באי עולם עדיין לא הייתה להם צורת אדם אמיתית. 2,000 תורה התחילו כשאברהם היה בן 52, בן נון בית. בן נון בית שנים היה אברהם, ואז התחיל האלף השלישי. ואז התחילו 2,000 תורה. תורה היא צורת העולם, תורה היא צורת האדם. התורה היא מה שמוציא את העולם מתוהו ועושה אותו למקום יישוב. תוהו זה דבר חסר צורה, כמו שכתוב ברמב"ם. התורה היא צורת הדברים האמיתית. הגילוי של תורה זה מה שמוציא מתוהו, מפקיע מתוהו. אחר כך 2,000 תורה ו2,000 ימות המשיח. התורה היא מאברהם אבינו, אברהם אבינו בבגרותו. אברהם אבינו כשכבר הכיר את בוראו וכבר לימד את העולם אמונה. מאברהם אבינו עד קצת אחרי חורבן בית שני. היו 2,000 שנה. ה-2,000 שנה האלה כללו את גלות מצרים, יציאת מצרים, מתן תורה, הכניסה לארץ, בניין בית ראשון וחורבנו, 70 שנה של גלות בבל, החזרה, בניין בית שני וחורבנו. כל זה, אלו היו 2,000 השנים של תורה. אז התורה הייתה גלויה בעולם. התורה הייתה בעולם. אחר כך, בתחילת שנת דלת אלפים, זאת אומרת, בתחילת האלף החמישי, אז מתחילים 2,000 האחרונות, אותם 2,000 נקראים בלשון הגמרא ימות המשיח. 2,000 ימות המשיח. התנאים כולם, כולם, כל התנאים כולם, כל חכמי המשנה, הם כולם נסתלקו לבית עולמם עד דלת אלפים. רב שהוא, בכמה מקומות בגמרא כתוב עליו, רב תנא הוא פאלי, רב הסתלק לבית עולמו בשנת דלת אלפים דלת. זאת אומרת, בשנה הרביעית לאלף החמישי. בתחילת האלף החמישי. שם, אלו היו השנים של תורה. אין לנו שום מושג איך הבריאה הייתה נראית. לנו נדמה שגם היום העולם מלא תורה, כן. אבל זה רחוק מזה, רחוק מאוד. כאן בא החידוש של הגרא. הגרא אומר ש2,000 שנות, מה שנקרא בלשון הגמרא, 2,000 ימות המשיח, זה חזרה לתוהו. חזרה לתוהו. זה שוב. על זה נאמר, מלכה ושריה בגויים, אין תורה. מתחילת האלף החמישי, מסוף האלף הרביעי, אנחנו בגלות. ועל זה נאמר בפסוק, מלכה ושריה בגויים אין תורה. גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. אין תורה. פירוש אין תורה זה הכוונה שהתורה הסתלקה מהעולם. התורה נעלמה, המילה של הגרא. כך הוא משתמש במילה הזאת. התורה נעלמה בסוף 2,000 תורה. היא איננה, היא לא קיימת. זאת אומרת, לא קיימת זה הכוונה במובן שהיה כשהיו 2,000 תורה בעולם. אז הדברים היו פתוחים, וההבנה הייתה אחרת, התפיסה הייתה אחרת, החיבור לתורה היה אחר, הכל היה משהו אחר לגמרי לגמרי. היום אנחנו חיים במציאות אחרת לגמרי. זה נקרא מלכה ושריה בגויים, אין תורה. 2000 ימות המשיח. ימות המשיח פירוש שבכל מתחילת האלף החמישי יכול המשיח לבוא. אבל משמע בדברי הגר"א עצמם, וזה מפורש בדברי חז"ל, חז"ל אומרים במקום אחר על הפסוק בנבואת זכריה, יש פסוק סוף נבואת זכריה, כתוב ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפאון. אז חז"ל דורשים דברים שהם יקרים בעולם הזה עתידים להיות כיפאון, כיפאון זה מלשון מקופיה, עתידים להיות צפויים לעולם הבא. זאת אומרת, הם יהיו מקופיה, הם יהיו על פני השטח. דברים שהם יקרים, קשה לקנותם, קשה להשיג אותם, הם קשי השגה, קשה לקנותם. עתידים להיות צפויים לעולם הבא. בעולם הבא זה יהיה דבר שבקלות ישיג אותו. הדבר הזה יהיה, אפשר יהיה להשיג את זה. אבל זה יהיה רק בעולם הבא. בהמשך כתוב בחז"ל, באותו מדרש, מדרש בתחילת פרשת חוקת, גם ברבא וגם בתנחום. אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים, כתוב הלאה, פסוק אחר. אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים. אומרים חז"ל שכבר עשיתים לרבי עקיבא וחברה. כביכול בורא העולם את מה שעתיד להיות צפוי לעולם הבא, אז כביכול בורא העולם כבר גילה את זה לרבי עקיבא וחברה. אז אנחנו לומדים עוד תוכן במה שכתוב 2000 ימות המשיח, דהיינו ה-2000 האחרונים, ה-2000 היינו האלף החמישי והשישי. ימות המשיח, הפירוש, זה כמו שהגר"א אומר, ה-2000 האלה בהם אין תורה, העולם חזר לתוהו. אבל ימות המשיח זה הכוונה. התורה של ימות המשיח היא תהיה התורה היחידה שבזמן הזה, שהיא בדוגמת התורה של אותם 2000 תורה. התורה של ימות המשיח רק היא תהיה בדוגמת התורה היא. זאת אומרת, אין תורה. חוץ מימות המשיח. אז כל מי שזוכה, כל מי שמצליח, כל מי שמתחבר, כן, לזכות לאיזושהי השגה, כן, בתורה של, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, אבל בתורה של מה שנקרא בלשון חז"ל, של רבי עקיבא וחבריו, שמה יש גילוי של תורה בדומה למה שהיה באותם 2000 שנות תור. משום שזאת השגה של ימות המשיח. עכשיו, יש קושי, זה קושי גדול, קושי אמיתי. מאיזה טעם אנחנו חוגגים את חג השבועות? איך? זמן מתן תורתנו. התורה שנמצאת בידינו היא לא התורה שניתנה בשבועות. התורה שנמצאת בידינו זה מה שקיבלנו ביום הכיפורים, כשקיבלנו את הלוחות השניים. הלוחות הראשונים נשתברו. התורה שקיבלנו בחג השבועות, שצריכה הייתה להגיע אלינו עם הלוחות הראשונים, נשתברה. היא לא נמצאת איתנו. איך אנחנו יכולים לומר בחג השבועות, ותיתן לנו את חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו? איך? התורה הזאת לא בידינו, אין לנו אותה. אין לנו אותה, היא לא נמצאת איתנו. חזל אומרים שהלוחות, בפסוק כתוב שהלוחות הראשונים נשתברו, וחזל אומרים בנוסף שהכתף פרח מהם. מה שנשתייר מהלוחות זה רק השברים של הלוחות מעשה אלוקים הימה. אבל המכתב, מכתב אלוקים, לא קיים. זאת אומרת, גם כשברים הוא לא קיים. הכתף פרח מהם. חזל אומרים את זה בפירוש. הכתף פרח מהם, ולכן הלוחות כבדו על ידיו של משה. הם נשארו אבנים בלבד. ולכן משה רבינו שיבר את זה. כבדו על ידיו של משה. משה רבינו לא יחזיק אותם. צריך להחזיק את זה בארון. אבל אלו שברים. אלו שברים, זה לא לוחות. אין שם כתב. אני מתכוון, גם מי שיתרח לצרף את השברים, מי שיתרח ויצרף את כל השברים אחד לאחד, לא ימצא את הכתב. זה איננו. זה פרח. למה? או מאיזה טעם? יש לנו עדיין את החג, את הזמן מתן תורתנו. הסוד הוא כפי הנראה. זה משום שרק מכוחו של חג השבועות, רק מכוחו, רק בזכות העובדה שיש בידינו את השיירים של חג השבועות, את השברים, רק מכוח זה, אז אנחנו עתידים לחזור לכל התורה שנתגלתה בחג השבועות. בורא העולם יחזיר לנו את הלוחות הראשונים. זה מפורש בגמרא. כשנטלו מאיתנו את האתרות שבגללם נשתברו הלוחות. זאת אומרת, בגלל הנטילה הזאת נשתברו הלוחות. לקחו מאיתנו את אותם אתרות, את אותם כתרים. אז כתוב בפירוש בגמרא, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו. זאת אומרת, את המעלה שהייתה לנו בקבלת התורה בעצרת, בחג השבועות, את המעלה הזאת כביכול בורא העולם יחזיר לנו. הוא ייתן לנו אותה בחזרה. ימסור לנו אותה, הוא ייתן לנו אותה. אני מקריא מדברי רש"י בשיר השירים על הפסוק ישקני מנשיקות פיהו. אז כמובן, שיר השירים מדבר במשל, אבל הוא מדבר על היחס שבין בורא העולם וכנסת ישראל. אז אומר על זה רש"י, ישקני מנשיקות פיהו, נאמר דוגמה שלו על שם שנתן להם תורתו, ודיבר עמהם פנים אל פנים, ואותם דודים, עודם עריבים עליהם מכל שעשוע, ומובטחים מאיתו. יש בידינו הבטחה, כביכול מבורא העולם, להופיע עוד עליהם. דהיינו, שמעמד הר סיני יחזור על עצמו, יופיע עוד פעם. ומובטחים מאיתו להופיע עוד עליהם, לבאר להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. ומחלים פניו לקיים דברו. אנחנו מבקשים מבורא העולם שיקיים את דברו. דברו שהוא יבטיח לנו להופיע עוד עליהם, לגלות להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. פירוש, אנחנו מחכים למעמד הר סיני נוסף. דהיינו, אותו דבר שהפסדנו, אותו דבר שאיבדנו, אותו דבר שהיינו צריכים לקבל עם הלוחות הראשונים. אז יהיה מעמד הר סיני נוסף, והוא יופיע עוד עלינו, הופעה בתורה, תורה שבכתב, הופעה כתובה ארבע פעמים. זאת מילה נדירה. אחד מהם זה מעמד הר סיני. הפסוק כתוב, הופיע מהר פרן, ועתה מרבבות קודש. ורש"י משתמש במילה, עתיד עוד להופיע עליהם. להופיע עליהם. לגלות להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. זאת אומרת, אנחנו מחכים עדיין שכביכול בורא העולם יפתח לנו את הסתומות של התורה. כתוב בחז"ל, בספר תיקוני הזוהר. כתוב, זה גם דבר חידוש. כתוב שבמהרה בימינו, בגאולה שאנחנו מייחלים לה, מצפים בכל יום שתבוא. אז כביכול, הובטחנו, כי ימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. יחזרו על עצמם אותם דברים שהיו ביציאת מצרים. אז כתוב שם שגם הים ייקרה. אבל הים לא ייקרה הים החומרי, אלא ייקרה, כך כתוב שם, ייקרה ימה דאורייתא. ים התורה יקרה. אומר על זה הגר"א שם בביאור, בביאורו לתיקוני זוהר. הוא אומר שסודות התורה יהיו נגלים כפשוטי התורה. זה נקרא יקרה ים הדאורייתא. הים נקרא דבר מכסה. כשנקרא הים, אז המכוסה מתגלה. יקרה ים הדאורייתא. זה מה שעתיד להיות. כפי הנראה, וזה כמעט מובן מאליו, שאותו עתיד, אותם דברים שהם הדברים שיקרים בעולם הזה, שהם עתידים להיות צפויים לעולם הבא, מתכוון לסוד טעמיה ומסתר צפונותיה. לזה הם מתכוונים. אילו הדברים שיקרים בעולם הזה, אי אפשר לעשות, הם סתומים, מכוסים, ואלה עתידים להיות צפויים לעולם הבא, כשבורא העולם יגלה לנו סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. מכיוון שכתוב שאת אלה הדברים, כביכול בורא העולם גילה לרבי עקיבא וחבריו, אז כתוב כאן שאת אותם דברים, אלו הם הדברים שלהם אנחנו מייחלים. הדברים האלה כבר נתגלו לרבי עקיבא וחבריו. זאת הייתה הצלה שכביכול בורא העולם הציל אותנו מהזמן של אין תורה. נתנו לנו חיבור לתורה של 2000 שנות תורה, בתורה שהיא תורה ששייכת לימות המשיח. היום, וזה אני מסיים, היום שהוא יום המעבר, יום המעבר מהוייצר בעולם הזה למה שנקרא הוייצר היותר גבוה, הוייצר העליון יותר. היום שהוא המעבר מהכבוד לטוב. היום שהוא המעבר מהשין של היש ליוט של היש. זה היום הזה. וכאן, כאן נמצא את השמחה המיוחדת. השמחה שלנו היא, כן, השמחה שלנו, עלינו אפשר לומר, ולשמחה מה זו עושה, כי לנו אין שום חיבור לדברים האלה. אבל השמחה שלנו היא על העובדה הזאת, שהדבר הזה נמצא בכלל ישראל. זה נמצא איתנו. התורה הזאת נמצאת איתנו. עדיין, כן, עדיין, זה לא לגמרי אין תורה. השמחה של היום הזה, זה משום שהיום הזה הוא הגילוי. הקושי שאמרנו מקודם, איך אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים לומר בחג השבועות זמן מתן תורתנו? אז הקושי הוא גדול יותר, משום שאנחנו במצב של אין תורה. איך אנחנו יכולים לומר זמן מתן תורתנו? איך אנחנו בכלל יכולים איך אנחנו יכולים? בשבילנו, מהו המועד של חג השבועות? מה זה החג של הצר? העובדה שיש חג של עצרת, אז עבורנו, לנו, זה רק מכוח שנמצאת בעולם אותה תורה שבגללה או בזכותה או על ידה, כן. אז אנחנו נחזור למעין תורה ליש תורה. זה מה שרצינו לבאר, כן. קצת בעניינו של יום וקצת לכבודו של יום. ומי שיתרח, מי שישתדל, אני מקווה שהוא יזכה להבין. השם יעזור לנו שגם עלינו, כן, תאיר קרן אורה מהאור הגדול ההוא.
דוד קדש שמרבה, דוד נדרק לפני.